שלום, פרשת וירא פותחת בנבואה שלכאורה אינה אלא חזרה על הנבואה הראשונה של משה בסנה. איך נאמר כאן? וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם. גם בפרשת הסנה נגלה אלוהים אל משה ואמר לו קוראים לי השם. כן, כי הרי משה שאל איך קוראים לכבודו? אמר לו הקדוש ברוך הוא קוראים לי השם. גם פה, ויאמר אליו אני השם. גם אמר לו אני אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. גם פה, וירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב ואל שדי ושמי השם לא נודעתי להם. וגם שם נאמר שמעתי את עוני עמי אשר במצרים ואת צעקתו שמעתי מפני נוגסיו כי ידעתי את מחובה. וגם פה, וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגורם אשר גרו בה. אם כן, אנחנו רואים שפה הקדוש ברוך הוא כביכול רק חוזר על עצמו ולא עוד, אלא שאנחנו רואים פה עוד משהו, שמשה שם בפרשת שמות הביא קושיה. הוא אמר אני ערל שפתיים, כבד פה וכבד לשון אנוכי. אומר לו הקדוש ברוך הוא אל תדאג, אהרון יעזור לך. ופה בפרשת וירא חוזר משה על אותה קושיה שהוא כבר רגשה שם. הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים. אומר לו הקדוש ברוך הוא אל תדאג, ראה נתתיך אלוהים לפרעה ואהרון אחיך יהיה נביאיך. אם כן, החזרה כמעט מוחלטת מבחינת תוכן הנבואה. דבר נוסף, בפרשת שמות מסופר לנו שמשה נולד. יש שם סיפור ארוך על לידתו של משה. גם פה בפרשת וירא בפרק ו' פסוק י' ד', עוד פעם זה חוזר, אלה ראשי בית אבותם, ואז מספרים לנו איך משה נולד. באמצע הסיפור, אילו יש הפסקה, עוצרים, אומרים, דה לך, משה נולד מאמרם ויוחבד. גם רשי אומר כאן דבר לא מובן, מתוך שהוזקק לייחס שבטו, לא, סליחה, מתוך שהזכיר משה ואהרון, הפסיק העניין באלה ראשי בית אבותם ללמדנו איך נולדו משה ואהרון ובמין התייחסו. היה אפשר לעשות את זה בהתחלה? כאילו מתחילים סיפור ובאמצע עוצרים, סליחה, שכחנו לספר לכם מי הן הדמויות המשחקות בסיפור הזה. כן, זה פה לא מובן. ויש כאן מקום לחשוב שיש פה שתי גרסאות, כן? שתי גרסאות של אותו הסיפור. כמובן, אפשר תמיד לתרץ, לעמוד על ההבדלים בין פסוק לפסוק, לראות איך פרט מסוים מופיע בנבואת הסנה ואיך הוא מופיע בנבואת מצרים. אבל זה לא מספיק, ואז להראות מדוע יש הבדל, מה מוסיף כל פסוק על קודמו וכו'. אבל נראה שיש כאן שיטה. זאת שיטה שאנחנו פוגשים בהרבה מקומות לאורך כל התנ"ך כולו. לספר את אותו הסיפור פעמיים. מדוע? משום שהנבואה נקלטת באופן שונה, אותה הנבואה נותנת מסרים שונים לפי כלי הקיבול ולפי המצב ההיסטורי. ולכן נבואת הסנה חייבת לחזור על עצמה במצרים ולקבל אופי קצת שונה. אף על פי שזה אותה הנבואה, אפילו הקושיות של משה והתירוצים של הקדוש ברוך הוא למשה, גם הן חלק מהנבואה. ולכן, אותן הקושיות ואותם התירוצים חוזרים גם במהדורה השנייה של נבואת משה שבסנה. נבואת הסנה חוזרת על עצמה במצרים. ומה מצריך? אני מקווה שזה מובן הרעיון הזה, כן? זה כמו הסיפור של בריאת העולם. התורה מספרת לנו פעמיים שהעולם נברא. כי כל פעם מדברים על בריאת העולם מנקודת השקפה שונה. מנקודת השקפה של מידת הדין או של מידת הרחמים. לכן הסיפור של בריאת העולם חייב להיות מסופר פעמיים עם פרטים שונים לפי ההיבט. גם פה נבואת הסנה חוזרת על עצמה פעמיים, לפני שליחותו של משה ואחרי התחלת שליחותו של משה, כי כאן יש נתונים חדשים שמצריכים להבין את אותה הנבואה בכלים חדשים. כן, משה מבין את הנבואה אחרת. הרי מה בעצם, מה הייתה העילה להופעתה של הנבואה השנייה? העילה הייתה הפסוק האחרון של ספר שמות, של פרשת שמות, או יותר נכון שלושה פסוקים לפני הסוף. וישוב משה אל השם ויאמר, אדוני למה הראות על העם הזה? כן, כלומר, דיבר קשות עם הקדוש ברוך הוא. למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? לכאורה לא מובנת השאלה של משה בכלל. מי אמר לו למשה שזה יהיה קל? הוא הולך לפרעה מלך מצרים, אומר, אלוהי ישראל רוצה שתוציא, שתשלח את בני ישראל. פרעה מתרגז, מכביד את העבודה. משה חוזר אל השם, מתלונן, זה לא בסדר. מי אמר שזה לא בסדר? איפה יש הבטחה למשה שהגאולה תלך בקלות? כן? בסדר, אז שהשוטרים יגידו את זה, אבל שמשה יגיד את זה, אומר, למה הראות על העם הזה? מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הראה על העם הזה, והצל לא הצלת את עמך. רגע, זה הולך לאט, כמעט כמעט. מי אמר לו למשה שגאולה צריכה להיות מהירה? איפה זה נאמר שזה בקלות?
שלחתי את ידי והקיתי את מצרים, אמרתי לו, כל הזה, מה
אתה
אומר?
איפה?
רק
הלכתי,
לא עשה לו כלום.
אבל מי אמר שזה צריך לקרוא מיד? כן? יש קשיים בדרך, כל פעם שפותחים משהו חדש, אתה מתאר לעצמך שתלך לפרעה מלך מצרים, תאמר לו להוציא את כל מיליוני היהודים ממצרים, ועל המקום הוא יסכים. עד רבה הוא יתנגד, זה הגיוני, זה חלק מן המלחמה. אלא שכאן משה מדייק מאוד, אומר, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך. ושאלת משה בסנה הייתה, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. יש כמה אופנים איך להבין את השאלה הזאת של משה, ואפשר להבין את השאלה של משה בתור, על פי מה אתה גואל אותם, האם במידת הרחמים או במידת הדין? האם כשאני בא לדבר לפני בני ישראל זה בשם י' כ' ו' כ', ואז זה מידת הרחמים, או אני בא בשם אלוהים ואז זה יהיה במידת הדין? תגיד לי. אומר לו הקדוש ברוך הוא ששמו זה השם י' כ' ו' כ', כה תאמר לבני ישראל השם אלוהי אבותיכם. אם כן זה יהיה בקלות. כלומר, בגלל שאמר לו ששמו הוויה י' כ' ו' כ', בגלל זה הייתה קושיה למשה. לכן הוא אומר, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, בשם הזה דווקא, הראה לעם הזה, יש פה קושיה. כי אם סתם ככה, זה שיש גאולה דרך מידת הדין, זה יכול לקרות, ואז זה קשה, וזה הולך בשלבים, מסובך. לכן בתחילת פרשתנו יש כבר תשובה לשאלה של משה. וידבר אלוהים אל משה, זאת מידת הדין, ויאמר אליו, אני השם. כלומר, מי שנגלה אליך ואמר לך, אני השם, דע לך שזה היה אלוהים. מי שאמר לך ששמו זה מידת הרחמים, היה מידת הדין, זו מידת הדין שאמרה לך את זה. כלומר, כאן נתגלה למשה משהו חשוב מאוד, וזה היסוד של איחוד המידות. משה סבר לפני כן שמידת הרחמים זה רק רחמים, מידת הדין זה רק דין. וכאן נעשה לו חידוש, שתכלית ישראל זה ייחוד מידת הדין ומידת הרחמים ביחד. וזה מה שנתגלה כבר לאבות. וירא אל אברהם במידת החסד, אל יצחק במידת הדין, ויעקב ייחד את שניהם. לכן ושמי השם לא נודעתי להם, לא היה צורך. עצם חייהם, זה כבר היה ייחוד המידות. וזה מה שגילה לו באותה שעה. ויאמר, אלוהים אומר שהוא השם. כאן דייקנו במילים. וכאן יש תיאור ארוך ומפורט בפרשה, לא רק של המידה השולחת את משה, כבר למדנו כן שזו מידת הרחמים המתלבשת בלבוש של מידת הדין, אנחנו כאן לומדים משהו נוסף. מהי המוטיבציה האמיתית של יציאת מצרים? בשביל מה יוצאים ממצרים? כי על זה יכולות להיות כל מיני דעות. למשל, יש הסיפור המפורסם שמשה הלך וסיפר לפרעה. הוא אמר, תשמע, יש לנו אלוהים, הוא רוצה קורבנות. אז תן לנו לצאת 3 ימים במדבר, להקריב קורבנות, לשם אלוהינו, ואחרי זה נחזור. משהו. הסיפור הזה הוא כמובן בלוף. אבל היה מקום לחשוב שזאת הסיבה האמיתית של יציאת מצרים. היה מקום לחשוב שהסיבה שבגללה כדאי לצאת ממצרים זה כדי לעבוד את השם על ידי הקרבת הקורבנות 3 ימים במדבר. היה מקום לחשוב את זה. יש מקום לחשוב אולי שהסיבה שבגללה יוצאים ממצרים זה בגלל שאנחנו אוהבים חופש. היה גם מקום לחשוב, וכל הדברים האלה הם לגיטימיים, הם אנושיים. היה מקום לחשוב שאנחנו יוצאים ממצרים כדי לקבל את התורה. יש גם מחשבה כזאת, קוראים לזה המחשבה החרדית. כלומר, המחשבה שאומרת, צריך לצאת מן הגלות, רק, זה כדאי רק בתנאי אחד, כדי לקבל את התורה. פחות מזה זה לא שווה. ויש מי שאומר, אנחנו יוצאים ממצרים כדי לרשת את ארץ ישראל. טוב, יש פה מחלוקת. מי צודק? לכן היה צורך, כבר עוד בשלבים הראשונים של הגאולה, לברר את המוטיבציה הפנימית האמיתית של הגאולה. הבה נקרא. והירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים, מעבידים אותם, ויזכור את בריתי. אם כן, מוזכרים פה 3 דברים, שהם הסיבה ליציאת מצרים. הסיבה הראשונה זה ששמי השם לא נודעתי להם, ולכן צריך לצאת ממצרים. הדבר השני, שהקימותי את בריתי איתם לתת את ארץ כנען, ולכן צריך לצאת ממצרים. הסיבה השלישית, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי, ומתוך 3 הטעמים האלה, שנצטרך עכשיו לברר אותם אחד אחד, בגלל 3 הסיבות האלה, לכן אמור לבני ישראל, אני השם והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים וכו'. כן.
אבל הסיבה השלישית, ששמעתי את נאקתם, מתייחס דווקא לשבועה.
נו.
בגלל שנשבעתי להם,
נו.
אז אני שמעתי את נאקתם,
כן? אנחנו נראה מרש"י שיש 3 סיבות. כן. לכן אמור לבני ישראל, אני השם והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם מזרוע נטויה ושפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם אלוהים, וידעתם כי אני השם אלוהיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נתתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. הנה, זאת הסיבה של יציאת מצרים, זאת גם התוכנית. מה לא כלול בתוכנית? היינו מצפים למצוא פה מתן תורה. כלומר, מתן תורה איננו חלק מתוכנית יציאת מצרים, ונצטרך גם במהלך הפרשיות הקרובות העוסקות במתן תורה להבין למה. אבל אם כן, הדברים כאן ברורים לחלוטין. יציאת מצרים זה כדי לחזור לארץ ישראל. זאת הסיבה היחידה של השיבה, של היציאה מן העבדות הזאת. 3 הסיבות כלולות בזה. שלושת הסיבות כולן קשורות לארץ ישראל, אנחנו נראה למה.
מה זה לקחתי לעם?
לקחתי לעם? בוודאי. כתוב, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם אלוהים. איפה זה כתוב, והייתי לכם אלוהים, לפני כן, בספר בראשית? לתת לך ולזרעך את ארץ כנען, והייתי לכם אלוהים. אומר רש"י, מכאן שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוהיו, כל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוהיו. כל מקום שהקדוש ברוך הוא אומר, אהיה לכם אלוהים, הכוונה שתשבו בארץ ישראל.
ולקחתי
אתכם לי לעם, ברור, אנחנו עם השם. למה קיבלנו את התורה? בגלל שאנחנו עם השם. לא בגלל שקיבלנו את התורה אנחנו עם השם. הבנת את ההבדל? זה מה שכתוב כאן. מה? זאת שאלה גדולה. כשאנחנו נגיע לפרשת יתרו, אנחנו נברר את זה. כן? מה הסיבה שבכל זאת קיבלנו את התורה במדבר? הדברים בכלל לא פשוטים. אולי נקדים קצת. תסתכלו בפרשת בשלח, בפסוק הראשון. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך עץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם ויראתם מלחמה ושבו מצרימה. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ירסו. מה כתוב כאן? אני מתרגם לעברית מודרנית. עם ישראל היה צריך לצאת ממצרים ולהיכנס מיד לארץ, אבל מסיבות פוליטיות עברו דרך המדבר. זה מה שכתוב. עכשיו, אם תשאלו כל ילד בגן דתי, בני ישראל יצאו ממצרים ולא נכנסו מיד לארץ, עברו דרך המדבר. למה? כל ילד יענה לכם, כי היו צריכים לקבל את התורה. אבל הפרשה בבשלח, הפסוק, איננו אומר את זה. אתה צריך לזכור את זה. כן, מה שהפסוקים אומרים. הפסוקים אינם מזכירים את מתן תורה בתור סיבה למעקף דרך המדבר. היה אפשר לקבל במקום אחר, בארץ ישראל, וכנראה שמעמד הר סיני לא היה קורה. היה קורה משהו אחר. ייתכן מאוד שהתורה לא הייתה ניתנת עם האופי המיוחד של מעמד הר סיני. למשל, אנחנו מוצאים מתן תורה, התורה ציוותה לערוך מתן תורה מחדש בארץ ישראל, בהר גריזים והר עיבל. מה ההבדל בין מתן תורה שם ומתן תורה בסיני? יש כמה הבדלים. אחד ההבדלים הבולטים זה שבהר סיני הכל יצא מלמעלה, מראש ההר, והעם עמד למטה והיה אסור לעלות בהר. מה שאין כן בשכם, העם עלה על ההר, על הר גריזים ועל הר עיבל, והכל יצא מלמטה. כן? כלומר, התורה בארץ ישראל איננה תורה מן השמיים, אלא תורה מן הארץ. ולא עוד, אלא יש הבדל בין מי שמדבר בשני המעמדים. בהר סיני, מי שמדבר זה הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, ואין האדם מתערב כלל, ואילו בהר גריזים והר עיבל, דווקא בני האדם הם המכריזים את דברי התורה ועונה כל העם אמן. כן.
ומי שהיה ראוי לתת
לבריאים חלק
התורה
ולמשיך, ושהם
לא
יחשבו
להיכנס בארץ.
אבל ייתכן שאם העם היה ראוי לזה שייכנסו לארץ, אז משה גם היה נכנס. כלומר, זה שמשה לא נכנס, יש כל מיני סיבות למה הוא לא נכנס. אבל זה יכול להיות, לפי התוכנית המקורית, שהוא כן ייכנס. כן? כן, בדיעבד, זה מה שקרה. כי בסוף, מתן תורה העיקרי היה בשבוע. למעשה, זה מה שקרה. כן? אני צריך לברר מה היה התאריך של מעמד הר גריזים והר עיבל, זה מאוד מעניין. כן? מה?
מתן תורה זה היה בסוף הרעיון של מושג והיה...
יש משמעות לתאריכים האלה, לא אמרתי שלא. כן, התאריכים האלה יש להם כל מיני משמעויות. אבל יש כל מיני משמעויות משנה, חלופיות, יש מסלולים חלופיים. כך שכשאנחנו רואים שדברים קרו, אנחנו אומרים אי אפשר היה שזה יקרה אחרת, מרוב שזה הגיוני שזה יקרה דווקא כך. ואנחנו לא מעלים על דעתנו שייתכן שאם זה היה קורה אחרת, אז היינו גם כן מסבירים שלא יכל לקרות אלא כפי שהיה קורה. כן? כן.
כן.
כן, זאת אומרת, מן הטבע הנשמתי שלנו.
של האדם, זה אפשר להגיד
שהתורה
היא
אחת
שלא מן השמיים, אלא יצא מבני אדם, זה
היה יכול להיות מסוכן. זה אותו הדבר. וכי מה שיוצא מן האדם זה לא מן השמיים. כלומר, אנחנו ברמה כזאת, זה בדיוק חלק מן החולשה שלנו, אנחנו ברמה כזאת שאנחנו לא מסוגלים לראות שהתורה היא מן השמיים, אם היא לא באה בקולות וברקים. בקולות וברקים, כפי שהיה בסיני. וזה חלק מן החולשה שהתורה מעידה עליה כשהיא מדברת על החולשה הפוליטית מול מלחמה. אבל אם לא היה מצב כזה שצריך לשלח את העם, לגרש אותו, אם לא היה מצב כזה שמלחמה מפחידה אותם, אז זה סימן שההערה הנשמתית שלמה בקרבם. ולכן היו מבינים שמה שהם אומרים מן הארץ זה מן השמיים. ברור? אבל אנחנו לא במצב הזה, לכן התורה אמרה, אם זה כך, צריך לכתוב לכם על הלוחות מי אתם. כן.
אבל
אבל לכך הרחבה שקיבלו תורה בפני הגוד, אין לבא,
נכון
בדיעבד, שלא התנהגו כבסדר. למה אם ככה כל החכמים אומרים, מתאים לעולם דווקא לא במקום מסוים, לא במקום שלנו, לא בארץ ישראל, דווקא במקום...
זה לא בארץ?
אבל זה...
סליחה, זה לא בארץ ישראל? הר סיני? ודאי, זה לא ארץ כנען, אבל זה ארץ ישראל. כן?
אבל
כל המדרשים, שוב, אני חוזר על זה, האופי המיוחד, האופי המיוחד של מתן תורה היה נחוץ בגלל חולשת העם. וזאת חולשה שהיא צפויה לפני המקום, גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שהאדם חלש. ולכן הוא צפה מראש את חולשותיו, ולכן אמר למשה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. התפלאתי שעוד לא שאלו את הקושיה הזאת. כן? כלומר, מכיוון שמצבו של עם ישראל ידוע, אז אין ברירה, אתם תעברו דרך הר סיני. כן? טוב. אבל לכל פנים, התורה מדגישה את זה. המטרה האמיתית של יציאת מצרים זה קיום השבועה לאבות לחזור לארץ ישראל. כן. זה בדיוק זה. אמר אלוהים פן ינחם העם, זה סימן שהעם חלש, זה סימפטום. אמיתי, יש סימפטום קודם לזה, וישלח פרעה, צריך לגרש אותם במקום שהם ירצו מעצמם. עכשיו יש כאן, אם כן, שלושה מרכיבים שהם הסיבה ליציאת מצרים. הסיבה הראשונה זה שמי השם לא נודעתי להם. הבה נתבונן קצת בפסוק הזה. אני קורא אותו, פסוק ג', כן? וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. רש"י אומר על וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, רש"י מפרש וירא אל האבות. נכון? ככה רש"י אומר לו. וירא אל האבות. מה חידש לנו רש"י? שאברהם, יצחק ויעקב הם האבות. תודה רבה לרש"י. בלי רש"י לא הייתי יודע. מה?
דווקא הרב יצחק ויעקב ידעו אותו,
אבל מה ההבדל בין האבות לבין אברהם, יצחק ויעקב? זה אותו הדבר. קלי יותר, איזה קיצור, אני יודע מה. כנראה שרש"י בא לתרץ איזושהי קושייה. וארא אל אברהם. אבל יש פסוק, לא יראני אדם וחי. כיצד ייתכן שהאלוהים נראה? אז התשובה של רש"י היא, הוא נראה אליהם כי הם היו האבות. יש להם זכות מיוחדת. האבות היו אבות, פירוש הדבר שכל חייהם היו למען בנים. אם אני אומר פלוני הוא אב, זאת אומרת שהעיקר זה הבן, לא הוא. ואם כן, הם הסכימו לחיות על פי איזושהי הבטחה שעתידה להתקיים לא בהם כי אם באחרים, זרעם. וזאת זכות האבות, הזכות שלהם זה שהם הסכימו להיות אבות. ולכן אפשר לומר הם הסכימו, מה? ודאי שזה בחיר. ולכן הם הסכימו לא להיות בחיים, כי לחיות על פי משהו שלא יתקיים בי זה נקרא לא להיות חי. ולכן אין קושיה מי לא יראני האדם וחי. הם לא היו חיים, הם היו אבות. ולכן אומר וירא אל האבות, בגלל שהם היו אבות. עכשיו, יש פה קושי דקדוקי בפסוק, זה לא נגמר בזה. וירא אל אברהם, יצחק ויעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. יש פה קושי דקדוקי, ברור מאוד. היה צריך להיות כתוב, ובשמי השם לא נודעתי להם. חסרה פה ב'. אז רבי אברהם בן עזרא פותר את הבעיה בקלות, אומר, מושך עצמו ואחר אמו. כלומר, הב' היא גורם לפני סוגריים, והיא משמשת גם לאל שדי וגם לשמי השם. ולכן צריך לעשות, וירא אל אברהם יצחק ויעקב, פתח סוגריים, אל שדאי ושמי השם, סגור סוגריים, לא נודעתי להם, כך שהבית הולך גם על אל שדאי, באל שדאי ובשמי השם, כאילו ככה כתוב, מושך עצמו ואחר עמו. ככה תירוצו הנוח של רבי אברהם בן עזרא. אז זה לא מסתדר עם הטעמים, עם הזקף קטון אתה מתכוון.
באל שדאי יש
אתנח. כן, אתנח, גם זה קשה. לא מסתדר עם הטעמים. עוד דבר, היה אפשר לקרוא, או שיהיה כתוב, ושמי השם לא הודעתי להם, בהה, לא בנון, נודעתי זה נפעל. לכן רש"י כאן אומר לנו משהו חשוב מאוד, שאין הכוונה של הפסוק לומר שהם לא ידעו את שם השם, אלא צריך להבין את התוכן של המילים האלה. אל שדאי זה מי שנותן הבטחות, מי שמבטיח שיהיו בנים. לכן, בהגדרה, אל שדאי אינו מקיים הבטחות, הוא נותן הבטחות. ולכן, אומר רש"י, לא נודעתי להם, לא ניכרתי להם במידת אמיתות שלי, שעליה נקרא שמי השם, נאמן לאמת דבריי, שהרי הבטחתי ולא קיימתי. כך שלפי רש"י צריך לקרוא את זה ככה. והערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדאי, ובזה יתברר שהם אבות ולא בנים. ושמי, אבל שמי זה השם, כלומר שמי האמיתי זה מי שמקיים. מסקנה, לא נודעתי להם. מובן? זה לא שלא הודיע להם את שמו השם, אלא מכיוון ששמי השם, אז המסקנה היא שלא נודעתי להם, כיוון שלא קיימתי. כן, זה מסתדר יפה מאוד עם הטענים. כן. למה שנחשוב את זה? הרי אברהם כתוב במפורש, אני אל שדאי. זה כתוב במפורש. רש"י לא צריך להגיד לנו דבר שמפורש בפסוק. כן, אנחנו יודעים שהוא נראה אל אברהם באל שדאי, זה מפורש. בסדר, אז את זה הוא כבר אומר, אז בשביל מה להוסיף את זה? כן, כלומר, אז זה כפילות ברש"י. לא, זה ודאי לא. זה קשה מאוד על רש"י. הלאה. וגם הקימותי, אם כן, הטיעון הראשון, הסיבה הראשונה של יציאת מצרים, זה שמכיוון ששמו של הקדוש ברוך הוא השם, חייבים להוציא את ישראל ממצרים, כי אלוהי ישראל איננו אלוהים שלם כל זמן שאיננו מקיים את הבטחתו. כלומר, תכלית רצון הבורא זה דווקא הגשמת ההבטחות ולא רק לחיות לפי ההבטחות. כי היה מקום לחשוב שהעיקר זה האמונה בגאולה, מה אכפת לנו שתהיה או לא. כן? יש לה מחשבה כזאת בימינו, אפילו נותנים עליה פרס ישראל, שצריך להאמין, כן, המשיח זה מי שעתיד לבוא, אבל אם הוא בא הוא משיח שקר, ככה הוא אומר, אני לא יודע מאיפה הוא למד, אבל ככה הוא אומר, אותו מיועד לפרס ישראל. כן? הוא אומר, אז אצלו אלוהי ישראל זה אל שדאי, אבל התורה אומרת ושמי השם, אם כן עדיין לא נודעתי להם. זאת המוטיבציה הראשונה. המטרה היא, התאווה הקדוש ברוך הוא לקבוע דירתו בתחתונים ולא בעליונים. ב' וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה, וגם אני שמעתי נקל בני ישראל שהמצרים מעבידים אותם והזכרות בריתי. פעמיים יש פה ברית, צריך להחליט. היה מספיק וגם הקימותי את בריתי איתם, הקדוש ברוך הוא יבטיח לקיים את הברית. אלא שהקדוש ברוך הוא קראת עם אברהם כידוע שתי בריתות. ברית אחת נקראת ברית בין הבתרים, שבה הוא הבטיח לתת לאברהם את ארץ ישראל, ויש ברית אחרת שהקדוש ברוך הוא קראת עם אברהם, מובאת בספר בראשית פרק י"ז, זה ברית המילה, שבה הוא הבטיח לו את ארץ כנען. מה ההבדל בין שתי הבריתות? אם תשימו לב, באופן עקבי לכל אורך פרשת ברית מילה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם דבר אחד פשוט, את ארץ כנען. תמיד הארץ נזכרת בשם הזה, לא בתור הארץ אלא ארץ כנען. בברית בין הבתרים, באופן עקבי התורה אינה קוראת לארץ ישראל בשם ארץ כנען, אלא הארץ. מה בין זה לזה? הקדושה המתגלה דרך ברית מילה, קדושת הארץ המתגלה דרך ברית מילה, היא קדושה שאיננה מצריכה דווקא שלטון ישראל. ידוע, גם כשגויים שולטים על ארץ ישראל, אין בעיה, הקדושה לא פוקעת. אין כוח לגויים להפקיע את קדושתה של ארץ ישראל. וזה טוב להיקבר בה, וזה טוב להתפלל ליד הכותל המערבי ובמערת המכפלה, ובקבר רחל, וקצת לקחת מאפרה כדי לשים בקברים בחוץ על הארץ. זה נכון בכל מצב. זאת הברית עם ארץ כנען. בברית בין הבתרים נוספה נקודה נוספת. יש גם מצוות שלטון. לזרעך נתתי את הארץ הזאת, לזרעך, זאת בעלות. מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. אם כן, יש כאן ברית פוליטית בברית בין הבתרים. ושתי הבריתות האלה מוזכרות ביציאת מצרים. הברית הראשונה זו ברית המילה, וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, מה שהבטחתי בברית המילה, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה, שבה הם אינם תושבים קבועים, שאחרים שולטים עליה. ואפילו אם היה צריך להגיע רק למצב שגויים ישלטו על ארץ ישראל, זה כבר היה מספיק כדי להביא את בני ישראל לארץ ישראל. אבל יש ברית נוספת, וגם שם אני שמעתי את נקל בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, והזכור את בריתי, ברית בין הבתרים, שבה הבטחתי עצמאות לעם ישראל. אגב, כל מה שאני אומר לכם זה רש"י אומר במפורש. תסתכלו ברש"י, הוא מחלק כאן בין ברית מילה ובין ברית בין הבתרים. כן.
אני רואה שחובה העניין הזה שהצורך ביציאת מצרים זה שגם משתתפים.
לא, ואפילו אם זה יהיה רק כדי להביא אותם גיאוגרפית לארץ ישראל, מצד מעלתה וסגולתה הדתית, נאמר, הקדושה הסגולית שלה, זה היה מספיק.
לא, אבל למה אתה צריך לשמש סיבה ליציאת מצרים?
כי ארץ מצרים זה לא ארץ ישראל. נכון? יש ברית של הקדוש ברוך הוא איתנו, להביא אותנו לארץ הזאת בכל מקרה. בין שהיא בשלטונם של גויים, בין שהיא בשלטוננו. זאת הברית שנקראת ברית המילה. יש מזה השלכות הלכתיות מעניינות. האשכנזים, למשל, אינם מברכים שהחיינו על ברית מילה. אתה יודע למה? כן, אינם מברכים שהחיינו כשעושים ברית מילה. למה? בחוץ לארץ לא מברכים שהחיינו על ברית מילה של האשכנזים. משום שיש צערה דיינוקה. התינוק כואב לו. לא מברכים שהחיינו כשיש כאב. בארץ ישראל כן מברכים. מה קרה? בחוץ לארץ זה סתם כאב, הוא לא שווה כלום, כיוון שהוא לא מקנה כלום. הוא לא מקנה את הארץ. בארץ ישראל זה כדאי, זה נותן את הארץ. אז הכאב הזה הוא כבר כאב מתוק, זה כאב שמקנה לך ארץ שלמה, אז כדאי. אז מברכים שחיינו. וזה נכון, המנהג הזה, בין בזמן שהארץ בידי ישראל, בין בזמן שהיא בידי הטורקים וכדומה.
ספרדים.
אין קושיה, אין קושיה על זה, כן? אנחנו מדברים על על הטעם של ואילו הברית השנית היא ברית פוליטית על אברהם גם ליטול חלק בפוליטיקה של המזרח התיכון וליטול כלי מלחמה ולכבוש את הארץ, וגם משום הברית השנייה הזאת יש סיבה לצאת ממצרים. על כל פנים, אם יש לקדוש ברוך הוא מה לומר לעם ישראל, איזושהי הזדמנות שבה הוא יכול לקחת אותם לא לעם, זה דווקא בארץ ישראל, וזה מספיק כדי להוציא אותם ממצרים. כן. בגלל שהיא דורשת מאברהם שלטון על הארץ, עצמאות. וזה גם רמוז פה בנעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם. זאת אומרת, המוטיבציה, מה שסותר כאן את הברית זה העבדות. אם כן, העצמאות הוא תוכן הברית. היא תוכן הברית. זה פסוק ד', מה שאמרת עכשיו זה פסוק ד', נכון? ואני אמרתי על פסוק ה'. גם רש"י עושה את החילוק הזה. תסתכל ברש"י, הוא מחלק בין שני הפסוקים. בפסוק הראשון רשי אומר ברית מילה, בפסוק השני רשי אומר ברית בין הבתרים. כן. יפה מאוד. אתה צודק, אם היינו מסתכלים רק על הפסוקים האלה עצמם, למדנו בפרשת לך לך שהברית הזאת מופיעה אחרי מלחמת ארבע המלכים, משום שאברהם הייתה לו אז בעיה, האם זה מוצדק לשאול חלק במלחמה, או שצריך רק להסתפק בברית דתית על הארץ. כן? אבל זה כבר קשור להקשר הכללי של כל הפרשה הזאת. זאת אומרת, אל תירא אברהם. אז המדרש אומר, אל תירא מזה שיצאת על המלחמה. עכשיו, יש להוסיף פה נקודה חשובה. התורה מוסיפה, הקדוש ברוך הוא מגלה, שיציאת מצרים תעשה על ידי מופתים, על ידי מכות. ניסים רבים מאוד הופיעו במצרים כדי להוציא אותנו ממצרים. ולכאורה, זה מיותר, כן? גם התורה אומרת את זה מפורש. כי בעבור זאת העמדתיך, לא, כי אתה שלחתי את ידי ואח אותך בדבר, ובעבור זאת העמדתיך, בעבור אראותך את כוחי, ולמן ספר שמי זוכל הארץ. יש פה משהו מעניין. זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שהאלוהים נגלה אל בני האדם. פעם הראשונה. לאיזה בני אדם הוא מתגלה? למצרים. מה? כן. כלומר, דרך המכות של מצרים ישנה התגלות אלוהית אל בני האדם, ולא סתם בני האדם, מצרים. אם כן, יש פה סיבה למכות, סיבה מעניינת שמבוארת כאן בפרק ו' בפסוק בפרק ז' פסוק ה' זין ה. וידעו מצרים כי אני השם בנתותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם. אם כן, למי נגלה השם? אל מצרים. למי הוא לא נגלה? לישראל. כי זה לא המקום של ההתגלות. לעם ישראל יש מקום מיוחד להתגלות השם. מה? כנראה שמצרים זאת אומה חשובה. כלומר, תארו לעצמכם שהיינו עוצרים את הסיפור כאן.
דרך אגב, הוא נגלה גם למצרים.
לא.
הם רואים את כל המכות.
צופה מבצד, זה לא נקרא שהם מתגלים אליו. כן, ההתגלות שיש דרך הסבל, דרך המכות, היא התגלות פנימית, נסתרת. זה יש אינטימיות של יחס בין האלוהים לבין מי שמקבל את המכה. שמי שעומד מן הצד בכלל אינו מבין בה שום דבר. עיין למשל ספר יוב. בספר יוב הקדוש ברוך הוא שולח מכות ליוב. החברים שלו באים, הם רואים את זה. הם אומרים, מה זה מעניין, יש לנו הסברים למה זה קורה לך. והם אומרים לו, תשמע, זה מגיע לך, אתה חוטא, או תשמע, אתה תקבל עולם הבא מזה. כל מיני הסברים, 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 הסברים. ויוב לא מסכים. בסוף כל הסיפור, הקדוש ברוך הוא נגלה אל יוב, ומסביר לו, אבל ההסבר של הסבל שלו איננו ברור כל כך. בסוף יוב אומר, לשם האוזן שמעתיך ואתה איני רעתך, על כן נמאס וניחמתי על אפר ואפר. פירוש הדבר, אם כל הייסורים האלה זה היה כדי לאפשר שריבונו של עולם יתגלה אליי, אז היה כדאי. זה מה שאומר יוב. ולכן הוא דוחה את דברי חבריו. חבריו אינם עדים להתגלות הזאת. הם רק רואים את הצרות, אבל הם אינם יודעים מי זה שמדבר דרך הצרות האלה. לכן זה שבני ישראל ישבו במצרים וראו את הצרות שקראו למצרים, זה לא גילה להם שום דבר. זה שום דבר. אז זה דברים מפליאים, זה מפליא. זה לא התגלות השם. לדעת את השם זה משהו אחר לגמרי. זה להכיר אותו. וזה מה שנאמר כאן פסוק ה. וידעו מצרים כי אני השם. כן. נכון. איפה זה? לא, איפה זה יקרה? במדבר וגלתי אתכם בזרוע נטויה ובשתים גדולים, ורק אחרי זה וידעתם כי אני השם המוציא אתכם. מה שאין כן בפסוק ה' של פרק ז', וידעו מצרים כי אני השם, בנתותי את ידי על מצרים, בשעת המכות עצמה. כך שאם הסיפור היה נעצר כאן, היינו מספרים ככה: הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי לברוא את האדם, ומתוך האדם לקח כמה אלפי שנים עד שהאלוהים נגלה אל האדם. והיינו שואלים את עצמנו, למי הוא נגלה? למצרים. רק אחר כך קרתה התגלות שנייה בהיסטוריה, התגלות השם בהר סיני לישראל. אפשר לומר כך, לכל אורך ספר בראשית אנחנו יודעים, בגלל שהתורה מספרת לנו את זה, שכל העולם וכל ההיסטוריה מתגוללת לפנינו, זה תוצאה מעשרה מאמרות של מישהו שרוצה שהעולם יהיה. כן? ועשרה מאמרות נברא העולם. אבל אנחנו יודעים את זה כי זה כתוב בתורה. אבל אין אפשרות לאנושות לדעת את זה. יש צורך שהמאמרות יתגלו. וההתגלות הראשונה היא עשר המכות במצרים. עשרה מאמרות הפכו לעשר מכות, שבהם נגלה סוף סוף בורא העולם ואמר לאדם, תראה, כל מה שקורה לך זה לא במקרה, זה אני עשיתי את זה. ויש תוכנית, יש משמעות. כן. כן, אבל ההתגלות של המבול הייתה התגלות הרסנית, שממנה לא נשאר כלום. נגלה להם, כתוב שבשבעה ימים שלפני המבול, יתאים להם הקדוש ברוך הוא קצת מעולם הבא, שידעו מה הם הפסידו. אבל זה לא הוביל לכלום. גם בדור הפלגה אותו הדבר. וירד השם, אז הרמב״ם אומר, זאת התגלות לשם עונש. מה שאין כן כאן, נשאר מזה משהו. וידעו מצרים כי אני השם, ולכן פרעו אמר בסוף, מי כמוך באלים השם. ממצרים נשאר משהו. עד שבסוף ההתגלות הזאת הפכה להתגלות נותנת חיים, בריאה, בעשרת הדיברות. כך שיש לנו פה התפשטות של עשרה מאמרות שהופכים לעשרת הדיברות ומתמתקים ונהיים עשרה מאמרות שנהיים עשר מכות ומתמתקים ונהיים עשרת הדיברות. נובן? כן.
הפסוקים האלה דלת פעי יכולים להוות לימוד איך הגויים יודעים את ריבונו?
כן, כן. לפי הכלי. מכיוון שמצרים היו מושחתים, אז עשרה מאמרות הופיעו אצלם כמכות. ומכיוון שישראל היו ראויים לכך, אז עשרה מאמרות הפכו לעשרת הדיברות. מובן? זה הכל לפי הכלי. זה... שכחתי מה שרציתי להגיד. אם כן, יש פה מכות שהופכים לדיברות, וגם אם תשימו לב, לדבר זה גם כן לשון קשה. היה קשה לעמוד. כן, עכשיו אני זוכר מה שרוצה לומר. באמת, זה גמרא מפורשת במסכת בבא בתרא, נדמה לי. אמר אביי, אין גהינם לעתיד לבוא. אין גהינם. אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה ומקדיר בה את העולם. צדיקים מתרפאים בה, שנאמר, וזרחה לכם יראה שמי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה, ויצאתם ופישתם כעגלי מרבק. רשעים נידונים בה, שנאמר, הנה יום בא לשם, בוער כתנור. דבר ידוע, כן? כשהחמה יוצאת רואים את הכל. כלומר, הביטוי להוציא חמה מן ארתיקה הכוונה לגלות את האמת. אנחנו חיים בעולם שבו האמת איננה גלויה לגמרי. ולכן מי שמרגיש טוב זה דווקא אלה שאינם נאמנים לאמת, כלומר הרשעים. ולכן באופן טבעי הצדיקים חולים בעולם הזה. יש מחלה של הצדיק שהיא מחלת אי ההתהמה שלו לעולם הזה כפי שהוא עכשיו. כשמתגלית האמת, אז מה קורה? מי שהקריטריון של ההתנהגות שלו זה האמת, הוא מתרפא על ידי זה. ומי ש... החיים שלו אינם לפי האמת, הדבר הזה הוא בשבילו מכה. כן? ולכן התגלות השם לאומה כמו מצרים הפכה לעשר מכות. אבל זה מראה מה גודלה של מצרים, שהקדוש ברוך הוא מכל האומות לא בחר אלא במצרים כדי להתגלות. זה מראה חשיבותה של האומה הזאת, עד כדי שהתורה אמרה לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. תודה רבה, זה גירות זו. אם היית אומר כי הם קיבלו אותך יפה, מלא, אבל הם ניסו לעשות לנו שואה, אז מה זה כי גר היית בארצו לא תתאב מצרי? כנראה שכדי לייצר את הזהות הישראלית היינו צריכים תרבות ברמה של מצרים כדי שניבנה. אי אפשר היה להיבנה מתוך חברה מפגרת.
אבל גם מצרים מעל הטבע בעצם?
לא. מצרים הם גדולים, אבל הם לא מעל הטבע. כן. עכשיו, יש מכות, כמובן, שבאות אחת אחרי השנייה, והתורה מחלקת את זה לשני סדרות. שבע מכות בפרשתנו, שלוש מכות בפרשה הבאה. מה הסיבה של החלוקה? כנראה שהמכות האלה יש להם סדר מדויק מאוד, שהמפרשים השונים נתנו את המשמעות שלו, אבל נראה שניתן לפרש את זה ככה. בעצם, מדוע פרעה מתנגד ליציאת מצרים? הוא מתנגד משום שברור לו שאם ישראל יוצאים ממצרים, אז ההיסטוריה האנושית תמשיך דרך ישראל. שדרת ההיסטוריה זה יהיה ישראל. ופרעה יש לו טענה מוסרית. מי אמר שמצרים זה לא מספיק? ומי אמר בעצם שישראל יותר טובים ממצרים? וכל זמן שהדבר הזה לא נתברר לו, הוא לא מוכן לשלח את בני ישראל, וזאת המשמעות של השאלה שהוא שאל כבר בשבוע שעבר. הוא שאל שאלה עמוקה מאוד, מי השם? בכלל, אפשר לומר על אלוהים, אפשר לשאול שתי שאלות, מי או מה? ואפשר לומר ששתי השאלות האלה, שהן השאלות הכי טובות, נשאלות בתורה תמיד על ידי רשעים תחילה. כן? פרעה שואל מי השם? זאת שאלה מצוינת, מי השם? כל אחד רוצה לדעת. והרשע שואל, מה העבודה הזאת לכם? הוא שואל את השאלות, אלה הן השאלות הטובות. והעשר מכות באות לברר לפרעה מי השם אלוהי ישראל, וממילא על ידי זה גם מתברר לו מדוע האלוהים הזה מחליט לבחור בישראל בתור המשך ההיסטוריה ולא במצרים. והטיעון הראשון הוא מפני שבני ישראל הם בני אברהם. ואז מה? אברהם היה האדם הראשון שגבר על הדטרמיניזם הטבעי, שהחליט שחוקות הטבע אינם עיקר, ושישנה אפשרות להתנהג מעל הטבע. הדבר הזה בא לידי ביטוי בזה שאברהם עשה ברית מילה, ירד לכבשן האש. אברהם יצא מן השיעבוד אל מעיינות החיים של הטבע. הוא חי על פי כוחות עליונים יותר. מה שאין כן מצרים, שהיא כל כולה משועבדת לנהר שלה. אומרים שמצרים זו מתנה של הנילוס. כלומר, זו תרבות שבנויה ואחוזה מושרשת עמוק מאוד בכוחות טבעיים, בנילוס. ואילו אברהם עבר את הנהר, הוא מעבר הנהר. כן? זה לא נגד הטבע. מה זה הכשפים? הכשפים זה ההתייחסות הרצינית אל הרוחניות שבתוך הטבע. זה הכוח של החרטומים. ולכן המכה הראשונה זה בדם, זה מכת הדם נגד הנהר המצרי. ואתה רואה, אומר משה לפרעה, שכשאני פוגע בנהר בני ישראל לא נפגעים. אתה יודע בזכות מה זה? זה ירושה להם מאברהם. אומר פרעה, יפה מאוד, אבל זה עוד לא אומר שאתם מיוחדים. לאברהם שמעתי שהיו עוד בנים, לא רק יצחק, היה גם ישמעאל. אז אולי בני ישמעאל הם עם סגולה. אומר לו משה, אבל שכחת דבר אחד, שאין לי ישמעאל ושיש כן לי יצחק. זאת מסירות הנפש. איזו מסירות נפש יש? יצחק היה מוכן לעלות על גבי המזבח, ישמעאל לא עשה את זה. ותראה, כשתהיה מכה שמקורה במסירות נפש, מצרים לא יכולים לעמוד בזה, ישראל כן עומדים בזה. הכוונה מכת הצפרדים. מה מסירות הנפש של הצפרדים? חז"ל אומרים, הרי כתוב בתנוריך ובמשארותיך. הצפרדים נכנסו גם לתנורים. למה? כדי לעשות רצון קונם. והדבר הזה, והם נשרפו, כן? אני אסביר, כן. לא מדובר על תנורים קבועים. אז זה רבי עקיבא עשה קל וחומר. ומה הצפרדים שאין להם בחירה, לא, שאין להם שכר על זה. הם נכנסו לתנורים כדי לעשות רצון קונם, אז אנחנו יכולים לקבל שכר קל וחומר. לא, אבל זה לא משנה. יש פה ביטוי טבעי למסירות נפש. ולכן, בני ישראל לא נפגעו מזה, ומצרים כן נפגעו מזה. אבל יש כאן בעיה. וכי ליצחק אין הרבה בנים? אולי בני אדום, בני עשיו, אין עם סגולה, אומר פרו. אומר, יש הבדל? יש לנו גם זכות שלישית, זכותו של יעקב אבינו. באיזה מכה זה בא לידי ביטוי? בכינים, כמובן, כן? מה קרה בכינים? מה קרה לכינים? כתוב שהחרטומים לא הצליחו לעשות את זה, למה? כי זה קטן מסעורה, סימן שזה לא כישוף אלא אצבע אלוהימי. כלומר, אצל יעקב יש מידה כזאת להיות כלי לגילוי שכינה, והנה השם ניצב עליו, לא על אברהם ולא על יצחק, אלא דווקא על יעקב. כלומר, הכישרון הזה להיות אלוהי, זה כישרון של יעקב שבא לידי ביטוי במכת הכינים. תזכרו, למה יעקב לא רצה להיקבר במצרים? מה אומר רש"י? שעתידה להיות כינים, אז הוא לא רוצה לתת כוח למצרים. מעניין, כלומר יעקב יודע שהוא השורש של מכת הכינים. אבל אומר פרעה, יפה מאוד, אבל נכון שאתם בני אברהם, יצחק ויעקב, אבל היה אחד מכם, שמעתי, יוסף, הוא דווקא הביא אתכם לפה כדי להתבולל בנו, כן? כדי להתערב. אתה מדבר על להתערב, בוא נברר. כשנביא את מכת הערוב, מה קורה? כאן התורה אומרת לראשונה דבר שלא אמרה במכות הקודמות, והפלאתי ביום ההוא את ארץ גושן, אשר עמי עומד עליה, לבלתי היות שם ערוב, ושמתי פדות ביני ובין עמי ובין עמך. כלומר, הוא מזכיר לו, יוסף לא הביא אותנו למצרים, לא נכון, הביא אותנו רק לארץ גושן. כלומר, גם בשעת גלותנו לא עירב אותנו לגמרי. אם כן, גם בגלותנו נשמרה ההפרדה הזאת, מכת הערוב ביררה את זה. טוב, אז נשארו עוד מספר מכות כדי להמשיך את טענותיו של פרעה, אבל לא נשאר לנו זמן, נמשיך את זה בשבוע הבא.